הרב בני לאו.
פרק ה' בספר דברי הימים ב' מעלה את ארון ברית השם אל מקומו בתוך הדביר, בית קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקרובים. יש לנו את המקבילה של הפרק הזה בספר מלכים א', פרק ח', כמעט מילה במילה, אולי להוציא דבר אחד שמופיע כאן בספר דברי הימים, ולא מופיע בכלל בספר מלכים. בצאת הכהנים מן הקודש, אומר אצלנו הספר, הפרק, הלוויים המשוררים לבושים בבוץ, במצילתיים, בנבלים, בחינורות, המשפחות של המשוררים הגדולים, אסף, הימן וידותון, עומדים ועימם כהנים ל-120 מחצרים בחצוצרות. יש פה קונצרט שלם, תזמורת שמנגנת בכניסת הארון, ואומרים בשיר והלל להשם כי טוב כי לעולם חסדו. ואז הבית מלא ענן, בית השם. ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני ענן, כי מלא כבוד השם את בית האלוהים. כבר הזכרנו בפרקים קודמים, שנושא המוזיקה בבית המקדש של שלמה על פי דברי הימים, מאוד מאוד דומיננטי. גם בדברי הימים א' ראינו פירוט גדול של המשוררים ושל המנצחים, כל תהליך המוזיקה ממלא את הבית. אפשר לומר, כמו שכבר אמרה שרה יפת והזכרנו את זה בשמה, שיש משהו בהזזת המיקוד של המקדש. מה עושים במקדש? כשאתה נכנס למקדש של שלמה בספר מלכים, אתה נכנס למקום ששם העיקר יהיה עבודת הקורבנות, עבודת הפולחן. כשאתה נכנס למקדש בספר דברי הימים, אתה נכנס למקום שיש שם קטורת, יש שם מלא מוזיקה, מקום מאוד מאוד רוחני. הקורבנות הם לא ממוקדים פה. עכשיו, ברור שהפרשנות הרגילה לא מפרידה בין עולם הקורבנות לעולם המוזיקה, ורואים את הלוויים כאילו עומדים על דוכה, עומדים ושרים את שירם בזמן שהכהנים בעבודתם, וגם במסורת התפילה שלנו אנחנו אומרים את זה, את השילוב הזה בין הכהנים והלוויים. ובכל זאת, כשקוראים את הפרק הזה שלנו, רואים את המיקוד, רואים את המיקוד שהכל עומד סביב הרוח, סביב הכהנים, או הלוויים ששרים את שירת הקודש, ויחד איתם כולם מהללים את השם כי טוב כי לעולם חסדו. זה הייחוד של הקריאה שלנו בדברי הימים לעומת ספר מלכים. אבל כשקראנו את הפרק במלכים פרק ח', התחבר יחד באותו פרק גם החלק הזה של הכנסת ארון ברית השם לדביר, לקודש הקודשים, וגם סמוך ואיתו הנושא של תפילת שלמה, התפילה הגדולה של שלמה, אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל. התפילה הזאת של שלמה ששם מופיעה באותו פרק, פרק ח', אצלנו בדברי הימים זה מפוצל לשני פרקים, התפילה נמצאת בפרק הבא, בפרק ו', ולכן אנחנו יכולים עכשיו למקד את העין על מה ששם לא מיקדנו, על הנושא של איזשהו מדרש, שהוא כנראה מאוד מאוד עתיק ומאוד עמוק, שמתאר סיטואציה שבה הייתה איזושהי תקלה בזמן כניסת הארון אל הדביר. אני רק נזכיר עוד פעם, אנחנו מחזיקים את הסיפור ביד, את פרק ה' אצלנו בדברי הימים ב' או במלכים א' פרק ח'. שלמה אוסף את כל ראשי המטות, עושה תהלוכה גדולה בחג הסוכות, כולם הולכים, הלוויים נושאים את הארון, מביאים אותו אל פני הבית ושמים אותו במקומו, והקרובים מכסים אותו, והכל נראה בסדר, הכל נראה כמו שצריך להיראות עם שירה גדולה. בסוף פרק ו' אצלנו נאמר בפסוק אחד, פסוק שלכאורה הוא שולי, אבל הוא ככה, הוא מסיים את הפרק, ואתה מסיים שלמה את דבריו, זה מופיע רק אצלנו, לא מופיע בספר מלכים, ואתה קומה אדוני אלוהים לנוחך, אתה וארון עוזך, כהניך אדוני אלוהים ילבשו תשועה, וחסידיך ישמחו בטוב, אדוני אלוהים, אל תשב פני משיחך, זוכרה לחסדי דוד עבדך. אז קודם כל אנחנו מבינים שיש פה תפילה שמזכירה מאוד מאוד את התנועה של מסע בני ישראל במדבר, בספר במדבר, בפרק י' יש לנו את ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל, וכאן, קומה השם אלוהים לנוחך, אתה וארון עוזך, כהניך ילבשו תשועה, זה ממש כאילו לוקחים את המילים המוכרות לנו, ומכניסים אותם בשפה של דברי הימים, של קומה השם למנוחתך, אתה וארון עוזך, כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו, אבל העיקר זה בעבור דוד עבדך. בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחך. או בשפה שלנו פה, השם אלוהים, אל תשב פני משיחך, זוכרה לחסדי דוד. הפסוקים האלה מופיעים מילה במילה, בתהילים קוף למד ב', קום השם למנוחתך, אתה וארון עוזך, שם נשבע השם לדוד, ונשבע דוד להשם. למדנו אז, כשקראנו את תהילים קוף למד ב', את השבועה הדדית בין דוד להשם ובין השם לדוד, אבל עכשיו אני מבקש לשים את העין על המדרש ששמע כאן משהו שלא נראה בעין חשופה. אומר המדרש מופיע במסכת שבת בבבלית דף למד עמוד א', והאמת שיש וריאציות רבות למדרש הזה, גם במסורת ארץ ישראל וגם במסורת בבל. מטעמי נוחות אני קורא את זה מתוך מסכת שבת בבבלי דף למד. כשבנה שלמה את בית המקדש, ביקש להכניס ארון לבית קודש הקודשים, זה הפרק שלנו. ואז אומר המדרש, דבקו שערים זה בזה, כאילו אי אפשר לפתוח את השערים, וממילא אי אפשר להכניס את הארון לתוך בית קודש הקודשים. אמר שלמה 24 רננות, לא נענה. אנחנו אצלנו, נכון, יש שירה ושירה, הודו להשם כי טוב, הלווים משוררים, 24 רננות לא נענה. פתח ואמר, שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. באו אחריו לבלוע אותו, אומר המדרש. כלומר, השערים כאילו התנפלו עליו וביקשו לבלוע את שלמה. אמרו, אתה פותח פיך, מי הוא זה מלך הכבוד? אמר להם, השם, איזוז וגיבור. זאת אומרת, כאילו השערים שמעו, פיתחו, שעשו שערים ראשיכם, ויבוא מלך הכבוד, הם לרגע חשבו שהוא מדבר על עצמו, ובאו לבלוע אותו. מה זה, עלה לו לראש? מי הוא זה מלך הכבוד? אז הוא מהר עונה, השם, איזוז וגיבור. לא פתחו את השערים. השערים נשארו דבוקים. חזר שלמה ואמר, שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. ושוב השערים, מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבאות הוא עונה להם, מלך הכבוד זה לה. לא נענה. השערים לא מוכנים להיפתח. ואז אומר שלמה את הפסוק שמופיע אצלנו בסוף תפילת שלמה בפרק ו', השם אלוקים, אל תשב פני משיחך, זוכרה לחסדי דוד עבדך. אומרת הגמרא, כיוון שאמר זוכרה לחסדי דוד, מיד נענה. המדרש הזה שמופיע שוב, כמו שאמרתי, גם במדרש תהילים בפרק כ"ד, גם בשמות רבה וגם במקומות נוספים, הוא מבקש בעצם לומר איזושהי נקודה מרעידה ביחס לכניסת ארון ברית השם בידי שלמה. שלמה, תזכור, אתה לא מלך כבוד. אתה מלך בשר ודם. אתה מכניס את הארון, הארון הולך לשבת מכוסה בקרובים, והשם שוכן שם לפני ולפנים. המדרש הזה מבקש לערער את הגובה, את השלמות, את העוצמה של שלמה, שעשה את הבית היפה מכולם, הגדול מכולם, אולי המרשים מכל העולמות כולם, ושהוא מכניס את ארון ברית השם לפני ולפנים, אומר המדרש, אין כניסה. אין כניסה בגלל שאתה עשוי להתבלבל. ורק בזכות דוד, רק באמת כמו שכתוב לנו, קומה השם לנוחך, השם אל תשב פני משיחך, בגלל חסדי דוד עבדך. דוד שידע להכיר במקומו של השם כמלך על כל הארץ, הוא זה שנתן לשלמה את המפתח להכניס את הארון לפני ולפנים.